זה ערב טוב, שומעים? מאחור? אולי יש כאן ביניכם אנשים שרוצים קצת לשנות את המיקום או את התנוחה להקשבה הזאת, ספסל או קיר, משהו שקצת יטיב עם היום שלם של מאמץ של הגוף ולא רק. אז השיחה, נשלוף כבר את המשקפיים, השיחה היא ניסיון ככה ברגע כל כך חי של התמסרות לתרגול, יום שלם כבר, ניסיון להביא משהו ממה שחי בנו, מהתרגול, אל תוך ההקשר של דרך וטיצ'ינג. אז אני אתחיל עם הלימוד הכל כך עקרוני ובסיסי של הדרמה, שהשמחה או החופש או השחרור הם לא מתוך שהעולם משתנה out there, אלא מתוך שינוי והתמרה ביחס שלנו ללב ולתודעה שלנו, שזה חתיכת דבר. להבין, להסתקרן, לשאול, להתאתגר, להתעצבן, ואולי תוך כדי גם משהו יודע. יש לנו יחסים רב שכבתיים עם עם האמרה הזאת, עם ההבנה הזאת, עם ההבטחה הזאת, עם הרעיון הזה, שיכול להיות שינוי רדיקלי ומהותי בחיים שלנו מתוך שינוי ביחס ובהסתכלות ובמבט שלנו פנימה. ואיך זה מתחיל, איך זה מתחיל לקרות, איך אנחנו לוקחים את החומרים האלה של קושי ושל כאב ושל תסכול ושל אי-נחת לתוך מסע של לימוד שבתוכו יש את האפשרות למרחב ולאהבה. אז הדבר הראשון שנחוץ לנו, וזה הדבר שאנחנו כל כך מתמסרים אליו בריטריט, זה בהירות. זה מעט בהירות. ומתוך יום שלם של שקט ותרגול, אז אנחנו מבינים שזה דורש הרבה, מעט בהירות דורש הרבה מאיתנו. וגם בשביל זה באנו. אז נתקלתי בשיר, גם כן במקור באנגלית, ואני אקריא את השיר גם וגם אחר כך, אבל יש המשפט שבעצם בשבילו אני אוהבת כל כך את השיר הזה, משפט שאומר שאנחנו צריכים to make a clearing in the dense forest of our lives. לעשות איזשהו מקום, לפנות מקום בתוך היער הסבוך של החיים שלנו. אז זה ממש הדבר הזה, כן, של השבט ונשימה וחייר ונשימה. ואנחנו, זה כמו גם הדרגתי וגם מיידי, אנחנו באים במגע עם בהירות. זה חמקמק, זה לא נשאר, זה לא איזה און כזה, אין שלט, אבל יש רגעי בהירות לגבי שאיפה מסוימת, או הטעם של התחינה, יש התמחות בתובנה ותחינה, או הצליל של זה, כן? מבורך כל כך. או הרבה בהירות לגבי האופן שבו הגוף באי נחת, או כאב ממש, כן? פתאום זה באמת בגלל המפגש, בגלל שאנחנו לא בורחים, ואנחנו נשארים עם זה, וזאת ההמלצה, ואנחנו גם לא מצליחים לברוח. No way out, no way out מהגוף, no way out מהמיינד. אז יש אולי לפעמים ממש בהירות, ככה זה בדיוק מרגיש כאן בין הצלעות, או איפה שזה לא יהיה. ואפשר שיהיו רגעי בהירות, וזה יותר מורכב ומעניין לגבי שיפוטים שעולים בראש, ובמיוחד שיפוט עצמי. בהירות זאת אומרת, זה לא משהו ש... נכון. משהו שבא ואומר משהו עלינו, נכון. ככה זה, אלא, מי אמר את זה? מאיפה זה בא? קצת מרחב סביב האוטומט הזה, באוטומט זה מגיע. התוכן הוא גם מהאוטומט. אבל פתאום קצת בהירות. ועם ההתבגרות של התרגול, שזה גם יכול להיות בכל רגע, יכול להיות גם בהירות לגבי מצבי רגש ותודעה מאוד עוצמתיים, כמו כעס ושברון לב ופחד, ובכלל אולי עצם הפגיעות שלנו יכולה להיחשף כדבר כזה, השבריריות הזאת. אז התרגול חייב להתחיל ככה, בצורה אסופה ופורמלית, בשביל לעשות את התנועה הכי ראשונית של מה יש פה, איך אפשר לבוא במגע ולדעת זה נשימה, זה גוף, או רק הרעיונות והדעות, שאיכשהו יש לנו מאגר אינסופי של כאלה, ומתרחב אל תוך הרגעים של החיים. ותוך כדי אנחנו רוכשים, בגלל שזה לא קל וצריך הרבה דברים רק בשביל לחזור, וכל מי שנמצא כאן אפילו פעם ראשונה עד עכשיו, אז כבר אנחנו מתחככים עם איכויות שאולי תמיד היו לנו, אבל זה איכשהו מלווה ותומך בתרגול, כמו התמדה וסבלנות. ואולי זה משהו שהוא, אני לא יודעת מה, איך לקרוא לזה בדיוק, אבל איזושהי חדווה, גם שזה קשה, כאילו משהו, אוקיי. וגם מישהו היום בקבוצה השתמש במילה הזאת, גם ריטריט ראשון של אמון, שהרגעים הקטנים של הבהירות מחזקים את זה, שזה כיוון טוב. ואנחנו זקוקים לאיכויות האלה, כן? לא רק האיכות הראשונית של לחזור ולנסות לשלוח את החיישנים שלנו אל מה קורה, מה יש פה, אלא גם כל מה שמלווה את היכולת שלנו to stick with it, שזה באמת גם האיכות הזאת של להיות מסוגלים to stick with it, כן? וגם עוד אחד שאני אוהבת להיזכר שמורה שלי היה אומר, not freaking out, איכות מאוד חשובה לקחת איתנו אל תוך המסע הרגעים וגם המסע הארוך וגם חלק מהארז האלה מהבוקר, הרילקס, כן, היכולת למצוא איזשהו נינוחות עם מה שיש והאס-אר של החיוך הפנימי או קצת הומור, לפעמים זה רק קצת הומור, לפעמים זה קצת אור מבפנים שעוזר כמו דלק. יש את המיקרו ואת המקרו, כי אין מנוס מלפגוש את הדוקה, האמת הנאצלת הראשונה, שזה הקושי שלנו עם מה שקשה. והבודה דיבר על ה-built-in קושי שיש בחיים של בני אנוש. מלידה, חולי, מחלות ואובדן של אחרים, של רכוש, של ילדות, של מה שהיה. הזדקנות ומוות. אין מישהו שמצליח לעקוף את זה, אולי אילון מאסק. ויש את, יש לא רק את אלה. ומה שהוא לימד, שאנחנו יכולים לפגוש את מה שקשה, את האינחת, את השברון לב גם, בלי איכשהו שזה כמו יחסה, כמו ענן, את האהבה שלנו לחיים, הטבוע בנו, את השמחה שלנו, את החופש שלנו, את חופש הלב והתודעה. אז אני רוצה גם להביא לתוך להכליל כאן בתוך סוגי הקושי את סוגי הדוקה והקושי של להיות אאוטסיידר בחברה כמו שלנו בישראל, כמו שלנו החברה המודרנית המערבית בכלל, לא אוהדת אחרות במיוחד. והקושי של להיות שונה מציפיות, גם של אנשים קרובים, משפחה וחברים, וגם מוסדות ומעבר. והאופן שבו העיניים האלה שרואים אותנו כאחר בצורה או שאנחנו שקופים או שזה שלילי פשוט, בגלל שוני, גם מוסיף עול מאוד כואב לתוך מסע האנושי שגם ככה לא פשוט. וממש מאיים עוד יותר על התחושה של ערך עצמי, של שייכות, של זכות בסיסית לחיות ולהיות אהוב, להיות מקובל, שלחלקנו מגיל צעיר, לחלקנו משלבים אחרים של החיים, ואיזושהי נטייה שהיא אוניברסלית לתרגם את ההרגשה הלא טובה למשהו לא טוב בי. כן? שזה, זה לא כל מה שיש, אבל זה מתיישב. איזושהי הפנמה של העיניים הלא טובות, הלא אוהבות, או הלא מקבלות. אז התרגול מראה לנו את הדרך ומלמד אותנו שכל החלקים האלה בנו, כל האי נחת והכאב ותחושת המשהו לא בסדר, הם מבקשים מפגש, מבקשים להיכנס למרחב הזה של הקרחת יער הזאת, של הבהירות, הקלירינג הזה. ולמעשה המפגש הבלתי נמנע עם האמת הזאת של הדוקה, היא מובילה באופן ישיר לתרגול ולהבנה של חמלה, שזה בעצם התרגול של לאפשר לדברים, לאפשר לדברים, לכל החלקים בעצם לבוא, להגיע. וחמלה זה לא חלק קישוטי, שולי של הטיצ'ינג, אלא חלק מהותי ומהפכני ואינטגרלי לדרך שמובילה לחופש ושמחה. פמה צ'ודרן, תכף אני אקריא דברים קצת שהיא כותבת על זה, על חמלה, אבל היא אומרת שקוראת לחמלה תרגול למתקדמים. אנחנו חייבים להתחיל במתקדמים. היא אומרת כי בעצם לבוא בקשר עם עצמנו ואחרים בלי להיחסם, בלי שוט דאון, בלי להיכנס לבונקר, זה אולי הדבר הכי מאתגר שיש, וגם הכי חשוב. אז לאפשר לעצמנו להרגיש את מה שאנחנו מרגישים, פשוט ככה, וכמה לא פשוט. וזה באמת דרך שהופכת, נותנת לנו דרך לפגוש את חלק מאותם אמונות על עצמנו שהפנמנו בלי, השאלנו, כאילו בלי שזה עבר איזה סינון ובקרה, פשוט נכנס. ושמציגים את עצמם כאמת, לא בצדק. אז אני אקריא קצת ממנה. אני רוצה את הטווס הזה לקחת הביתה איתי. מה שאנחנו דוחים שם בחוץ, היא כותבת, הוא מה שאנחנו דוחים בתוך עצמנו. ואת מה שאנו דוחים בתוך עצמנו, נדחה גם בחוץ. כך בתמצית זה עובד. אם נמצא שאיננו מסוגלים לעבוד עם עצמנו ונוותר על עצמנו, נמצא שגם האחרים הם כאלה שנוותר גם עליהם. מה שאנחנו שונאים בעצמנו, נשנא באחרים. בדרגה שבה יש לנו חמלה לעצמנו, תהיה לנו גם חמלה כלפי אחרים. יחס של חמלה מתחיל ונגמר ביחס של חמלה כלפי כל אותם חלקים לא רצויים של עצמנו, כל אותם פגמים שאיננו רוצים לראותם אפילו. אז היא אומרת, חמלה איננה סוג מסוים של פרויקט לשיפור עצמי. ועוד קצת, בכל אחד מאיתנו קיימת רכות רבה והרבה רגש. הנגיעה באזור הרגיש הזה הוא המקום להתחיל. זאת מהות החמלה. כשאנחנו מפסיקים להאשים די זמן כדי לתת לעצמנו מרחב פתוח להרגיש את המקום הרגיש שבנו, כאילו הושטנו יד ונגענו בפצע גדול שנחבא מתחת לשריון ההגנה. למילים בודהיסטיות כמו חמלה וריקות אין משמעות רבה, עד שמתחילים לטפח את היכולת הפנימית פשוט להיות שם, עם הכאב לב פתוח ועם הנכונות לא לרוץ מיד לחפש קרקע מתחת לרגלינו. והיא ממש עושה, היא ממשיכה וממש כל כך גם חשוב בימינו, ימי משבר וויכוחים ודעות וכעסים וכל מה שיש. היא ממש מראה איך היכולת לקלף מתחת ללקיחת עמדה והאשמה ואצבע החוצה, ולהיות עם השבריריות של מה שמתחת, זה ההתחלה של, זה ההתחלה של שינוי. וזה המהות של אמפטינס בעצם. זה המהות של האפשרות שלנו לא להגן את עצמנו בתוך זהות מסוימת או עמדה מסוימת, בין אם זה הנכון או הלא נכון. אז היא שואלת, וזאת שאלה שעולה בחברה שלנו כמובן, שאם אם נביא רכות למה שנראה לנו כלא נכון, כלא מועיל, כלא מיטיב, כלא בסדר בעצמנו ובעולם, אז איך יבוא שינוי? כן, כי גם יש איזה בסיס כאן בחברה שלנו שחמלה זה לחלשים. ובתרבות הזאת של הבודיזם ובפילוסופיה הזאת, חמלה זה לחזקים ולאמיצים. וזה גם משהו שאפשר לתרגל אותו, גם כשאנחנו מרגישים שאנחנו נוגעים רק בטיפ טיפה מתוך אוקיינוס אפשרי של חמלה, אז שם אנחנו מתחילים. אז היא אומרת, אז זאת השאלה, איך אי פעם נשנה משהו עם עם הרח הזה? אומרת, ובכן, זה מתחיל במוכנות להרגיש מה עובר עלינו. זה מתחיל במוכנות להתייחס בחמלה לחלקים בעצמנו ולהרגשותינו, שלהרגשותינו אינם ראויים להתקיים על הפלנטה. אם נהיה מוכנים באמצעות מדיטציה להקשיב לא רק למה שמרגיש נוח, אלא גם להרגשת הכאב מהי, אם אפילו נשאף להישאר ערים ולהיפתח למה שאנחנו מרגישים, לזהותו ולהכיר בו כמיטב יכולתנו בכל רגע, או אז משהו יתחיל להשתנות. אני אשתף במשהו שהוא גם ממזמן וגם לא מאוד טוב, אני אשתף. זה זיכרון של רגע שהיה לי כשהילדים שלי, יש לי שלושה ילדים, היום הם מתבגרים. כזה בר מצווה עד 17. והם קרובים בגיל, והגעתי לאימהות גם בגיל מבוגר יחסית, וגם עם משפחה, לא, זאת אומרת, מרקע בילדות, לא מאוד נורמטיבי, לא ילדות ככה מהסדרות בטלוויזיה. אז לא, זה בא ברצון ובאהבה, אבל לא באיזה ככה קטן עליי, זה לא היה קטן עליי. ואני זוכרת את האתגר, עד היום אני זוכרת את האתגר של מה שנקרא bedtime. ובן זוג שלי, אבא שלהם מוזיקאי, אז היה הרבה מאוד לבד בערבים, ואני זוכרת תחושה שלא שאלתי עליה יותר מדי את עצמי, לא עשיתי חקירה דרמית לגביה, אבל התחושה הייתה, אני לא עושה את זה טוב, את הדבר הזה. התינוקת באמצע שם, היא רק נרדמת על הידיים. בזמן שהיא רק נרדמת על הידיים, אותו צריך להרדים רק עם הטלוויזיה. הכי קטן זה רק עם בקבוק. לפעמים אי אפשר לקלח אף אחד, כי בזמן שזה ככה וזה ככה וזה ככה, אז אי אפשר גם לתת למישהו לטבוע באמבטיה. אז עדיף לדלג. ואני זוכרת איזה ביקור של חברה שלי, וזה היה ממש כמו התוודאות, תדעי כמה גרוע זה אצלי, הדבר הזה. והיא את חברה טובה ממש, והיא לא מתרגשת. זה לא היה איזה מינור, היא פשוט אמרה, אבל מה את חושבת? זה משפחה, זה ככה זה לא אמור להיות מושלם. את לא, 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 לא צריך להקשיב לכל הספרים האלה, זה לא קשור לחיים באמת. עושים את מה שאפשר. וזה לא סיפור מרחיק לכת, אבל זה נשאר לי הרבה שנים אחר כך, כי זה כמו הוציא מבלון ענק כזה את כל האוויר. כאילו נחתתי בתוך החיים שלי. הנה אני בחיים שלי, ככה הם. לא לפי דוקטור ספוק, ולא לפי הגברת זאתי שיודעת הכל, ולא, לא. זה רק אני ומה מה שעובד בשבילי. אז זה לא פתר לי את כל הבעיות, אבל זה היה מין רגע כזה, כן? של שחרור. שזה לא דבר טכני. מאיפה זה בא? זה בא מחברות, הרבה פעמים, זה טוב. ואולי זה עוד יותר טוב כשזה בא מאיזה זיהוי מבפנים של איזה כאב שאנחנו מסתובבים איתו, איזה משהו אצלי עקום כנראה, ואני לא רואה שאני חושבת ככה. עד שפתאום אני רואה שאני חושבת ככה, ואני יכולה גם להרפות מזה מכל הקונסטרוקט הזה. בספר הנהדר של ג'ק קורנפילד, הלב הנבון, הוא מדבר על חמלה כאל עיקרון אולי השני, הוא קורא לזה, כי הוא ככה... מנסה בספר הזה לחלק את להציג את הדרמה במין עקרונות של פסיכולוגיה בודהיסטית. הוא אומר שם שהחמלה זה הטבע, בטבע העמוק ביותר שלנו, ושהוא מבוסס על המארג שאנחנו כולנו חולקים, על ה-interconnectedness, שזה אולי גם פשוט מילה אחרת לריקות, לאמטינס שפמה מדברת עליו, שזה לא עניין אישי, שזה לא נמצא רק אצלנו. הוא אומר, המקומות הכועסים, התוקפניים, המצבי תודעה הקשים שעולים בנו ובאחרים, המקור שלהם הוא לא במשהו רע, הוא בטעות, הוא בבורות, מילה אבידיה, וחוסר הבנה של הריקות הזאת, של הטבע העמוק יותר. ואנחנו יכולים להתחיל לראות את הבורות הזאת, את הטעות הזאת, כשאנחנו מאפשרים לדברים האלה שאנחנו בדרך כלל נמנעים מלפגוש, להתחיל להגיע אל תוך המרחב, מרחב הבהירות שלנו. אתי הילסום, אני אקריא את זה במילים שלה, אם אני אמצא. היא גם מדברת על השורש של המקומות הקשים, וכמובן שהיא מדברת בתוך ההקשר של העלייה של הנאציזם והשואה. היא אומרת, תנו לצערכם את כל המרחב והמקלט שבכם שהוא זקוק לו, שכן אם כולנו נישא את צערנו בפתיחות ובאומץ, הצער שעכשיו ממלא את העולם ימוג. אך אם לא תייצרו בתוככם מקלט מועיל לצערכם, ובמקום זאת תשתמשו ברוב המרחב שבתוככם לשנאה ולמחשבות על נקמה, שמהם יוולד צער נוסף לאחרים, כי אז הצער שמתקיים בעולם לא ייעלם, אלא יתרבה. ואם תיתנו לצער את המרחב שהמקור העדין שלו מבקש, אז תוכלו לומר, באמת החיים יפים וכל כך עשירים. זה עוד מבט ועוד תיאור של מה בשורש, מה מאחורי הדברים הקשים, הדעות הקשות, העמדות הקשות. מורה נהדרת, מבוגרת, לבודיזם טיבטי, טנזין פלמו, ש הגיעה לארץ וגם הייתה הרבה שנים בתרגול מאוד אינטנסיבי, כמו שאנחנו עשינו כאן יום, ככה הרבה מאוד שנים בתוך מערה בהימלאיה. כותבת ככה, טבע התודעה הוא טהור. טבע התודעה הוא טהור. אנחנו טהורים ומושלמים מטבענו. אנחנו לא יכולים להחתים את הטבע הטהור שלנו. לא חשוב מה נעשה. אפילו היטלר היה טהור מטבעו. מבולבל לגמרי בפעולותיו, אבל טהור מטבעו. כל אחד מאיתנו הוא כבר כעת מה שהוא מנסה להשיג. זה משפט שכדאי להתעכב עליו רגע. שזה לא רחוק, שזה לא אחר כך, שזה כבר כאן, שזה כבר כאן. כל אחד מאיתנו הוא כבר כעת מה שהוא מנסה להשיג. זה אפשרי לחלוטין, ומהר יותר ממה שאתם חושבים. המחשבה שכולנו טהורים ומושלמים מטבענו היא נהדרת, אז יש לכם סיבה לשמוח. אומרת טנזין. ואז היא מספרת, ואני פשוט אקריא את זה במילים שלה, היא מספרת שהיא נסעה פעם כמורה לבקר בכלא נשים באוסטרליה, והיא הלכה לדבר עם האסירות. הן סיפרו לי שהן רעות וחוטאות מטבען. אמרתי להן שזה לא נכון, שמטבען הן טהורות לגמרי, שטבען הטהור מושלם ונהדר לחלוטין. הן שאלו אם אני מתכוונת שהן באמת תאורות מבפנים? אמרתי שכמובן, שהן תאורות ויפהפיות לחלוטין, ושכל השאר, וכל השאר אלה רק עננים בשמיים. מה שלא עשיתם, אלה רק עננים, זה לא הטבע האמיתי שלכם. הטבע האמיתי שלכם מושלם לחלוטין. הן התחילו לפקוט, כי מאז ומתמיד אמרו להן רק שהן מרושעות מטבען וחוטאות. הדלאי לאמה אומר, אם אתם רוצים, רוצות, שאנשים יהיו מאושרים, תתרגלו חמלה. ואם אתם רוצות להיות מאושרות, תתרגלו חמלה. אהבה וחמלה אומר, הם לא, הם necessities, מצרכי יסוד, איך הייתם אומרים? לא מותרות. בלעדיהם האנושות לא תוכל לשרוד, לא יכולה לשרוד. היה לי מין רגע כזה, או כמה רגעים, לפני כמה שבועות זה היה, בימי שישי אני מסיעה את הבת שלי, אותה תינוקת שפעם לא נרדמה חוץ מעל הידיים, וביום ראשון היא תהיה בת 16. אני מסיעה אותה בימי שישי לחוג, מקריבה חצי שעה כדי להגיע, מחכה שעה וחצי, עד שזה חישוק, היא מתאמנת על חישוק, הנה קורבטיקה מדליקה, ואז עוד חצי שעה נסיעה, וככה נראים ימי שישי שלי, אלא אם אני מלמדת. אז יש מי שיעזור, סבתא. בגלל שאני לא מעניינת אותה, אז הרבה פעמים החצי שעה הזאת, זה השיחה הכי משמעותית, השתי חצי שעה שיש לנו בשבוע, או שהיא מכריחה אותי להקשיב למוזיקה נוראית. והפעם, בפעם הזאת, התחלנו לדבר על מה שקורה בארץ, ו... שמעתי ממנה דברים שמאוד לא אהבתי לשמוע, ואני מתוודה שלא היה לי טיפה של שקט, ולא היה לי טיפה של איזון פנימי. הייתי ממש בסוג של תגובתיות יתר, היסטריה, לשמוע כל מיני דעות ועמדות, ואני לא אכנס לזה שלא נביא את הטריגרים האלה לפה, אבל כל מה שהפוך ממה שהייתי רוצה לשמוע, ואחרי מעט זמן יכולתי לפחות לראות מה קורה פה. זה לא היה קשה, זאת אומרת, תוך כדי נהיגה והכל, אבל כזה. כעס, צעקות, לחץ, הכל. איך שהיא, עצרתי פשוט, ואז גם עצרנו, והיא הלכה לחוג, מיד כתבתי וואטסאפ לסנדיה, שאני בצרות. הבנתי שאני זאת שבצרות. בסך הכל ילדה בת 16 יכולה לחשוב כל מיני דברים וזה לא אומר שום דבר, אבל היה לי מה לפגוש והיה לי קצת זמן לפגוש. באמת בחזור כבר היינו, וגם גם השיחה וגם אני במקום אחר, אבל רק הידיעה הזאת שלא צריך ללכת למה נכון ומי צודק, אלא לפגוש את ה, אני אפילו לא יודעת להגיד מה, את הפחד שעלה לי. ולא סתם מאוד מתחבר לי השימוש, הרעיון באמת מתקדם הזה שפמה מביאה, להרגיש, לבוא במגע עם מה שאמיתי ולא מוגדר, הגלם הזה, חומר גלם הזה, זה קצת לאבד קרקע. ולאבד קרקע זה גם קצת לאבד נפרדות. כן? פתאום למצוא את עצמנו בעולם שהדברים הם קצת יותר בתנועה וקצת יותר מחוברים וקצת יותר אפשריים. מתוך האפשור, מתוך הראייה העמוקה הזאת. תיק נתן אומר, מפציר בנו להחזיק את הכאב שלנו כמו אמא עם תינוק. לפעמים הידיעה של אובדן גם מזרז איזה הבנה בנו. אני לא יודעת מי פגש את זה, אבל כשמישהו עומד ללכת מהעולם, או גם כבר הלך, או הלכה, לפעמים המבט, היכולת שלנו לראות, משתנה. וגם אם היו קשיים בהיסטוריה, קשיים ביחסים, קשיים עם אותו או אותה בן אדם, בת אדם, פתאום הראייה היא ראייה אחרת, וזה לא מוחק, זה לא מטייח, אבל עולה מה חשוב באמת, מה יקר באמת. אולי ריטריט זה גם משהו שאנחנו מתקרבים קצת לארעיות הזאת, כדי אולי גם להציף בנו מה יקר באמת. יש, אני לא יודעת למי לייחס את זה, אבל מין אמרה כזאת שאומרת, שמתארת כמו את המנעד או את הטווח של המסע הרוחני, ואומר שאנחנו מתחילים כנובדי, ואז אנחנו מתקדמים איכשהו להיות somebody, ואז אנחנו שוב חוזרים להיות nobody. ושהתרגול מזמין אותנו באמת לגעת במה שטנזין קראה, כן? התוהר הזה, או הבודה נייצ'ר, או האוריג'ינל גודנס, הטוב האינהרנטי שלנו. וזה לא לינארי, התיאור הזה. אבל אנחנו יכולים לראות עם התרגול שיש טבוע בנו, כמו איזה משהו צובט כזה, סביב הנובדי, או לפעמים זה מתבטא בצורך או להוריד את עצמנו, או להעלות את עצמנו, או להוריד, בהשוואה למשהו, איכשהו, מישהו. לפעמים אפשר לקרוא לזה אגו. כן? איזשהו רצון להיות משמעותי בתוך הקשר שכמו מאיים להעלים אותנו, לבלוע אותנו מרוב שאנחנו בחוויה של קטנים ונפרדים. וזה, כן, חלק מה-DNA של הבורות הזאת, של החוסר הבנה, של חוויית הנפרדות. אז אנחנו חשוב להביא את הראייה הזאת, לחשוף את המקומות האלה, כדי להחזיר לעצמנו את ערך לראות את עצמנו בעיניים האלה של אכפתיות, של אהבה למרחב של הסמבדי, ואולי גם הספשייל הזה שאנחנו מחפשים להיות יכול אז להפוך לפרשיוסנס, פשוט להיות יקרים בעצם זה שאנחנו כאן. אז בשפות שונות התוהר הזה של טנזין, או האינטרקונקטדנס, או הריקות שפמה מדברת עליו, הם מקומות שאנחנו פוגשים בתרגול טיפה, אבל משהו בנו יודע את זה, וככל שאנחנו מכירים את זה יותר, יש איזה רגעי הזדהות עם האינסופי הזה. אז גם אפשר להבין את המהלך השלישי, מ-nobody ל-somebody, וחזרה לא לאותו nobody, אלא לאיזושהי יכולת להיות עם הזהויות ומי שאנחנו, מי שבאנו להיות בגלגול הזה, בנינוחות יותר, בכלילות יותר. זה עכשיו מתאים כל השיר שאני מצטטת ממנו, רק את השורה שאני אמצא את זה. אוקיי, באנגלית קודם. Clearing, זה השם. Do not try to serve the whole world or do anything grandiose. Instead, create a clearing in the dense forest of your life. And wait there patiently until the song that is yours alone to sing falls into your open cupped hands and you recognize and greet it. Only then will you know how to give yourself to the world. אל תנסו לשרת את העולם כולו או לעשות משהו עצום. במקום זאת, צרי התבהרות ביער הדחוס של חייך, והמתיני שם בסבלנות, עד שהשיר שלך, זה שרק את יכולה לשיר, ייפול אל תוך כפות ידייך הפתוחות, ואת תכירי אותו ותברכי אותו, רק אז תדעי איך לתת את עצמך לעולם. תודה רבה, להקשבה.